השבע, שנת השמיטה, ברוך השם. שנה שבה מתגלית יותר בפועל קדושת ארץ ישראל. א', אני אומר קודם כל יישר כוח באמת לכל אחד ואחד שנשאר בימים טרופים אלה. למרות שבעצם נגמר, אבל זה לא בדיוק נגמר. זאת אומרת, יש את הדיונים בקהיר, צריך הרבה זכויות לעם ישראל, ובכלל זה לא רע להמשיך לימוד תורה, זה תמיד טוב, כל תוספת זה תמיד טוב. אז אנחנו נשתדל השיעורים האלה שיהיו לנו, אולי נמשיך אותם אחר כך באלול, אולי נשתדל באמת להכניס כמה שיותר, לתמצת את הנושא. אז אני נחלק, בשנת השמיטה נחלק אותה לשלוש נושאים. יש קודם כל את איסור המלאכות, נושא אחד, נושא שני, קדושת שביעית, נושא שלישי, שמיטת כספים. אז שמיטת כספים נושא בפני עצמו, כרגע לא נעסוק בו כרגע.
השנה
הבאה? כן, אף כמינה גם בסוף, רק בסוף שנת השמיטה. אין שביעית משמטת אלא בסופה, אולי. ונתחיל בנושא של המלאכות. בתורה נאמר, פרשת בהר, שם העיקר המצווה של שמיטה, שם נאמר, כיוון שאסור לקרוא פסוקים בעל פה, קרוא אותם בתוך הכתב, כתוב שש שנים, כי תבוא אל הארץ ושבת הארץ שבת לשם. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת השם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את צפיח כצריכה לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. זה מה שכתוב בתורה, האיסורי המלאכות בשנת השביעית. אז מה כתוב כאן? שאסור, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, זריעה וזמירה, את צפיח כצריכה לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. קצירה ובצירה, יש פה ארבע מלאכות ש... כתובות כאן. אומרת הגמרא במסכת מועד קטן דף ב' עמוד ב', מסקנת הגמרא לביא דברי רבא, וכך נפסק הלכה ברמב״ם בהלכות שמיטה ויובל פרק א' הלכה ג', כיוון שהתורה פירטה שתי תולדות, דהיינו בהלכות שבת, אתם יודעים שזריעה זה שזמירה זה תולדה של זריעה. זומר וצריך לעצים חייב שתיים, גם משום קוצר וגם משום זומר. הוא צריך גם את העצים, זה קוצר, אבל זה להצמיח את העץ, זה זריעה. אז זמירה זה תולדה של זריעה. אז אם היה פה דין מיוחד כמו שבת, אם אבות נאסרו גם כל התולדות, אז למה התורה צריכה לפרט תולדה? וגם בקצירה ובצירה זה אותו דבר בעצם. קצירה זה בחיטים, בצירה זה בענבים, זה אותה מלאכה, זה אותה מלאכה. אלא זה תולדה. או אפילו זה לא תולדה בדיוק, זה שניהם אב, אולי. אז אומר אבא, כיוון שהתורה פירטה תולדות, משמע שרק התולדות האלה אסורות וכל השאר מהתורה מותרות. לכן המסקנה היא שרק ארבע מלאכות הללו אסורות מהתורה. עכשיו, לגבי חרישה, למשל, עכשיו, יש דעה בגמרא במסכת מועד קטן. מועד קטן, בכלל, בש"ס מפוזרות הסוגיות על שמיטה בכמה מקומות. אחד המקומות זה מועד קטן בהתחלה, 2-3 דפים. אז שם יש מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן, אחד אמר שלוקים על חרישה ואחד אמר לא לוקים על חרישה. והגמרא שם אומרת שמי שאומר שלוקים, הוא לומד את הפסוקים כאן בכלל פרט וכלל. לפי זה הוא חולק על מה שעכשיו אמרנו, שזה להפך, אני לומד כי אין הפרט, אני לומד עוד תולדות. אבל לא נפסקה ההלכה בכל מקרה לא לוקה על חרישה. אז מאיפה יש לחרישה? אז מאיפה אסורה חרישה? אולי לא אסורה. מחלוקת ראשונים ותנאים, האם חרישה אסורה מהתורה או לא. היא לא כתובה כאן, אז איפה היא כתובה? יש פסוק בפרשת כי תישא, בחריש ובקציר תשבות. כפי שאתם יודעים, נחלקו רבי שמואל ורבי עקיבא, מופיע בראש שנה דף ת' ובעוד מקורות בש"ס, במה זה מדובר. לפי רבי עקיבא מדובר כאן על תוספת שביעית. בחריש ובקציר תשבות, אם אינו עניין לשבת, כבר אני יודע שכל המלאכות אסורות בשבת, מה הדגש חריש וקציר, אלא אם אינו עניין לשבת, אינו עניין בכלל לתוספת שביעית, תוספת שביעית, אפילו לא לשביעית. מכאן לתוספת שביעית דאורה הייתה. רבי שמואל לומד מפה משהו אחר, הוא לומד בחריש ובקציר תשבות, מה חריש רשות, אף קציר רשות, זה מדבר לגבי שבת, יצא קציר העומר שהוא מצווה. קציר העומר, אם יוצא תזיין בניסן בשבת, לפי הלוח שלנו זה לא יוצא, אבל אם, כשקצו על הרעים זה יוצא, קצירה בליל תזיין דוחה שבס. אז זהו, אז מאיפה שואלת הגמרא מועד קטן, אז מאיפה הוא לומד תוספת שביעית? הלכה למשה מסיני. זה לפי רבי ישמעאל. עכשיו, הרמב"ם בפרק ג' הלכות שמיטה ויובל פסק שתוספת שמיטה הלכה משה מסיני. זאת אומרת, שהרמב"ם פוסק כמי, רבי עקיבא או רבי ישמעאל, אם הוא אומר הלכה משה מסיני, רבי עקיבא למד זה מהפסוק. אז אם הרמב"ם פוסק הלכה משה מסיני, רבי ישמעאל, כן, בתוספת שביעית, נדבר עם החרישה. אז לכאורה, לא כתוב חרישה על שביעית. וגם הפסוק בחריש ובקציר תשבות מדבר על שבת בראשית, ולא על שביעית, לפי רבי ישמעאל. אז למה הרמב״ם בפרק א', הלכה א', אומר ככה, אומר הרמב״ם, מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה השביעית, שנאמר ושבתה הארץ שבת להשם, ונאמר בחריש ובקציר תשבות. אבל לכאורה, הוא פסק רבי ישמעאל, שואל המערי קורקוס. ושואל עוד שאלה, גם לפי רבי עקיבא, הפסוק הזה מדבר על תוספת שביעית, לא על שביעית עצמה. אז בכל מקרה הפסוק הזה לכאורה לא קשור. אז למה הרמב״ם מביא אותו? אז אומר המערי קורקוס, מכאן אני למד, קודם כל שהרמב״ם סובר שחרישה אסורה מהתורה. ובזה אומר המערי קורקוס, הוא סובר כמו הרש. הרש זה רבי שמשון משנץ, מגדולי הראשונים, שהוא כתב פירוש על סדר זרועים, כי אין לנו גמרא על סדר זרועים, אלא יש לנו משניות עם רש, זה כמו תוספות על הש"ס, זאת אומרת זה...
גם הרבה
תוספות. כן, גם הרבה שבור, גם מופיע בתוספות עם האחרים, אלא שמועה גמרא. אז הרש הוא מאוד מאוד יסודי, בכלל בהלכות תלויות בארץ, ובפרט בהלכות שמיטה. מביאים אותו בכל, אומרים, ראש המדברים בכל מקום. אז הוא מביא, אז הרש אומר שבאמת חרישה אסורה מהתורה. אומר, יש מחלוקת גדולה בדעת הרמב״ם. אז המערי קורקוס, שהוא אחד גם מגדולי הראשונים, מפרשנים של הרמב״ם, הוא רוצה להגיד שהרמב״ם סובר, מזה שהוא הביא את הפסוק, הוא סובר שחרישה אסורה מהתורה. אז למה, אבל הוא קשר, הרי הוא פסק רבי ישמעאל, הוא פסק, וזה הפסוק הזה בכלל תוספת, למה הרמב״ם מביא? אלא הוא אומר, לפי הרמב״ם אין בזה לאו, אלא יש בזה רק את העשה של ושבתה הארץ שבת להשם. וכיוון שבכל זאת, מהלכה משם סיני חרישה אסורה, אז הסמיך את זה על הפסוק. הביא את הפסוק לא כי הוא באמת המקור, אלא כיוון שפה כתוב מפורש חריש, הרמב״ם מביא את הפסוק הזה בגדר אסמכתא. אבל חרישה אסורה מהתורה. אבל הרמב״ם אבל בהלכה ד' אומר מפורש, שאומר החופר או החורש לצורך הקרקע, המסקל, המזבל וכיוצא בהם משאר עבודות הארץ, וכן המבריך, המרכיב, הנוטע וכיוצא בהם מעבודת האילנות, מקין אותו מרקת מרדות מדבריהן. מוכרח ברמב״ם שעל חרישה לא לוקים זה ברור, אבל משמע שזה דרבונון בסעיף ד'. אז אומר הקריאת ספר, גם אחד מגדולי המפרשים על הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שחרישה דרבנן. למה הביא את הפסוק בהתחלה? ככה גם, אסמכתא כזה, זה לא, אבל באמת זה דרבנן. אבל יש שאלה קשה להגיד שזה דרבנן. כי אם, הרי אמרנו שהרמב״ם פוסק שתוספת שביעית, אתם שומעים, תוספת שביעית, היא הלכה משה מסיני. עכשיו, ועל מה היא מדברת תוספת השביעית? על חרישה. הרי המשניות אומרים, המשנה הראשונה, מסכת שביעית פותחת, חורשין, שדה הלבן, ערב שביעית עד הפסח, ושדה האילן עד העצרת. והלכה משם סיניים, מכירים, מפורסם בשעס, 10 נטיות, הרבה בניסוך המים, הלכה משם סיניים. מה זה 10 נטיות? שחורשין כל בית סייה בשבילן עד ראש השנה. חורשין! הלכה משם סיניים, שב10 נטיות מותר לחרוש עד ראש השנה. אין דין תוספת, אבל בשאר אילנות, כן. אז בשביעית עצמה מה? מותר לחרוש או אסור לחרוש? אסור מהלכה משם סיני לפחות, זה דאורייתא. אז מה? אז הרב קוק בשבת הארץ, כן, אתם יודעים, הרב קוק, מרן הרב, כתב ספר חשוב על השמיטה, שבת הארץ, שהוא בעצם מבאר את הרמב״ם. מה זה מבאר? הוא בעצם, הוא מביא, זה כמו שולחן ערוך כזה, הוא מביא את הדעות שיש, מסכם בעצם את ה... דעות הראשונים והאחרונים על כל דבר ודבר. אומר, יש אומרים ככה, יש אומרים ככה, או גם דן בדברים, גם אומר את דעתו. זה שבת הארץ בנו, יש, זה על ההלכות עצמם, יש לזה מבוא גדול שעוסק בתר המחירה, שהרב קוק מבסס את כל הנושא של תר המחירה, זה מאוד מאוד חשוב, הלכתית. ויש את ההקדמה מבחינה רוחנית, זה הקדמה יפה מאוד, שכדאי מאוד ללמוד אותה, לא קשה, כן? ומרוממת, מרוממת מאוד, שמסביר כמו שהשבת בחיי היחיד, שבת הארץ בחיי הכלל, ומה זה יובל, בכלל אתה מטפס שם לגבעים עצומים, ואז אתה מביא, מגיע לזה שהיום אין לא את זה ולא את זה, אתה, איך אומרים, אתה מתבס, אבל זה דבר גדול שאנחנו שואפים אליו. אז, ובסוף יש קונטרסים, קונטרס אחרון, שגם הוא, זה נשמע זה קונטרס אחרון, אבל זה הרבה, זה ארוך, ושם יש הרבה יסודות גם כן. זה הספר, ככה הוא בנוי. אז הרב קוק בשבת הארץ, הוא אומר תירוץ נפלא ליישב, הוא אומר בעצם זה דרבנן לפי הרמב״ם, אבל איך אני יישב את הקושייה הזאת מהלכה משה מסיני? אז הוא אומר, יש משהו שהוא דאורייתא. דומה למארי קורקוס קצת, אבל שחרישה כדרכה, זאת אומרת, חרישה ממש, כפי שמקובל, זה מה שרגילים, זה באמת עשה, רק עשה, ששבתה הארץ שבת להשם. וזה מה שהרמב״ם מתכוון בהלכה א', אבל החרישה, נגיד, אדם סתם חורש איזה משהו קטן פה ושם, אז זה ודאי לא דאורייתא. אבל באמת החרישה, ובוודאי לא לוקה, אבל החרישה שהיא דאורייתא, זה חרישה כדרכה, וזה זה למה חורשים כל בצעה בשבילה, שם מדובר על החרישה הרגילה, הטובה, המלאה. זה באמת עשה ששבתה הארץ שבת להשם, וזה מה שכלול בהלכה משה מסיני. הלכה משה מסיני לימדה אותי שזה מה שכלול בעשה של שבתה הארץ. אבל לאו אין בזה ולא מלכות, וגם אם זה לא החרישה המלאה, זה גם לא יהיה דאורייתא. בכל מקרה רגילים לומר, נוטים להגיד שחרישה היא דרבנן. זאת אומרת, זה מחלוקת. מחלוקת ראשונים, אם אפשר להחמיר, מחמירים. זאת אומרת, מה נפקא מינה, אני אומר במאמר מוסגר. היום, בזמן הזה, לרוב הראשונים, וככה הכריע החזון איש והרב קוק, שמיטה היא דרבנן. למה שמיטה היא דרבנן? יש איזה שתי סיבות. או כי זה תלוי ביובל, כמו שהגמרא מסכת גיטין, דף ל"ו אומרת, שמות, בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים, בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים, ותוספות אומר, קרקע הכוונה יובל, כספים הכוונה שמיטה, שמיטה רגילה, שהחידוש שבה זה שמיטת כספים, שאין ביובל, אבל אז, בקיצור, זה תלוי ביובל. אם זה תלוי ביובל, אז כל עוד יובל לא נוהג, לא יש שמיטה דאורייתא, אם זה תלוי ביובל. לא לכל הדעות, זה נפסק, זה רבי, לא, אפשר לא לפסוק כרבי. אבל אם זה תלוי ביובל, בשביל שיהיה יובל, צריך קודם בית דין גדול, שימנה שנים ויקדש את השנה. גם אם אנחנו יודעים מתי היובל, מתי השמיטה, אם אין בית דין שיקדש, אז זה לא יעזור שאנחנו יודעים, אז לא יהיה יובל. ואם אין יובל, אז אין הרבה דברים. כמו שהרמב"ם אומר, אם אין יובל, אין גרטושה, ואין הרבה דברים שבמערכת התורנית הלאומית של עם ישראל חסרים. אבל לכן, היום מדברים על שעוד מעט יהיה רוב יהודי בארץ, בעזרת השם. אבל אם זאת הסיבה ששמיטה דרבנן, זה לא יעזור רוב יהודי בארץ. כי גם אם יהיה רוב יהודי בארץ, זה עדיין לא אומר שיש יובל. כי יובל תלוי בבית דין, יובל תלוי, יש אומרים, רוב יושבי העליה מסודרים בשבטיהם, אז זה לא... אבל יש מסבירים שהרמב״ם בהלכות תרומות אומר שתרומות מועשות מקדושת עזרה, זאת אומרת, קדושה שנייה של עזרה, מה שנקרא עולי בבל, שבגדול זה בערך מאשקלון עד אקו, ועולה מצרים בגדול, זה מאל הריש, אני יודע מה, המינימום, מאל הריש עד בדרום, עד בירות בצפון, כן? אם אנחנו מדברים על שחרור חבל עזה, שחרור חבל עזה זה לא רק חבל עזה, צריכים להגיע מינימום דרומית, כולל רפיח כמובן, גם רפיח של סיני, וכולל שייח זואד וכולל אל הריש. שם אנחנו צריכים להגיע, ובלי התיישבות לא יהיה ביטחון. עכשיו, זה דרך אגב. צריך שמה להגיע. אז בעולי בבל, וזה קדושה השנייה, אומר הרמב״ם, היא, בכל מקרה היא דרבנן. היא קדושה לעתיד לבוא, אבל זה דרבנן. למה זה דרבנן? כי זה כמו חלה. בחלה כתוב בבואכם. וביאת כולכם, וכיוון שבעזרה לא עלו כולם, אז זה לא דאורייתא לפי הרמב״ם. נחלקו האם רק תרומה היא כמו חלה, או גם שביעית. אז אם נאמר שגם שביעית זה מהטעם של חלה, אז פה זה באמת עניין של רוב יושביה, בלי קשר ליובל. לפי זה, אם יהיה פה עכשיו רוב יושביה, אז יהיה פה עוד מעט חלה דאורייתא ותרומה דאורייתא. ואולי גם שביעית דאורייתא, אבל נגיד, מה ששמעתי מאבי מורה, מה שברמם זה תלוי ביובל, אז זה לא יעזור שיהיה שביעית דאורייתא, אבל תרומה ומעשרות כן יכול להיות דאורייתא. בקרוב. זה דווקא מינה מאוד גדולה.
אין רובי שביעליה
עדיין? מה? אין רובי שביעליה? היום? טוב, אומרים שזה בשנים הקרובות יקרה.
גם השמיטה הקודמת אמרו שעוד מעט, אני לא זוכר מה היה בשמיטה של דוד יוסף אחד, אבל יכול להיות שגם שם אמרו את זה.
כן, אבל אני רק אומר שזה, גם אם יהיה, זה לא אומר שהשביעית תהיה דאורייתא, כי אם זה תלוי ביובל זה לא יהיה, אבל לעומת זאת, חלה ותרומה, תרומות ומסעות כן יהיו דאורייתא, זה נפקא מינה אחרת, גדולה מאוד. בסדר, אז זה היה במאמר מוסגר, בקשר בכלל לשביעית, ושביעית בזמן הזה. עכשיו, יש אומרים ששביעית דאורייתא בזמן הזה. הנציב, ערוך השולחן, העתיד, יש מקצת ראשונים, למה? מאיפה זה נובע? הם סוברים שקדושה שנייה, לא כמו הרמב״ם שאומר בגלל שלא היו רוב, אז זה דרבנן, הם קודם שקדושה ראשונה, קדושה שנייה, היא דאורייתא, וקדושה לעתיד לבוא. ויש אומרים, קיצוניות, שזה אפילו לא דרבנן. זה מידת חסידות, כי קדושה שנייה היא דרבנן, וגם היא בטלה כשגלו. אז יש לנו שלושת הדעות, שלושת האפשרויות. או דאורייתא, או מידת חסידות, מאירי, רייבד, בעל המאור, לא רייבד, בעל המאור, מאירי, ושיטה מרכזית שזה דרבנן כרגע. אז כיוון ששביעי דרבנן, אז מועיל גם יותר מחירה. בשביל זה הבאתי את כל זה. מה נפקא מינה היום, מה המלאכות אסורות מדע מהתורה? הרי אנחנו מדברים עכשיו שביעי דרבנן, מה אכפת לי אם חרישה אסורה מהתורה או לא? אכפת לי... כי הרב מרן הרב זצ"ל כותב שגם אם אתה עושה יותר מכירה לחוש לשיטות, נעסוק בזה בלנדר בשיעור הבא ביותר מכירה, אבל לחוש לשיטות שמכירה לא מועילה כי יש קניין, כי אין קניין לגוי וכולי, אז למלאכות דאורייתא לא יעשו על ידי יהודי גם בקרקע שהיא נמכרה, אבל מלאכות דרבנן כן. עכשיו חרישה, אם זה דרבנן אז אפשר על ידי יהודי, אם זה דאורייתא אז אפשר על ידי יהודי. זה אחד הנפקמינות להיום לנו. אז מכתחילה מחמירים לא לעשות את זה על ידי יהודי, אבל בשעת הדחק סומכים שזה רבנן, ואז אפשר לעשות את זה על ידי יהודי בקרקעות של יותר מחירה. עכשיו, אז מה אמרנו? שלפי הרב קוק, חרישה יכולה להיות עשה דאורייתא. יכולה להיות עשה דאורייתא. אז נזכיר עוד שתי דברים שהרב אומר, שהם יכולים להיות רק מצד עשה, ולא מצד, בלי הלאווים. הרי אמרנו שהלאווים נאמרו על ארבעה מלאכות, זריעה, זמירה, קצירה וקצירה. ולא על שאר הדברים. אז יש עוד דבר הרב קוק מביא על ההתחלה של שבת הארץ, הלכה א', נדמה לי, הלכה הראשונה, הוא מביא מחלוקת בין המהרש"ל למהרי"ת. מה קורה אם אדם, אם גוי, עובד כשכיר? לא מכרתי לו את הקרקע, אלא הוא, הקרקע היא של היהודי, והגוי, אפילו כשכיר או אפילו מעצמו, עובד בקרקע של ישראל. לא אני עושה, הוא עושה. אז את הלאווין אומר ודאי שאין, אבל אולי עשה כן, יש, כי בשבתה הארץ, לפי המהרש"ל, בשבתה הארץ זה דין בחפצה, מה זה חפצה? באדמה, לא בדיוק חפץ, בקרקע. אבל בשביל המושג, אני אומר, כמו שיש חפצה בגברה וגברה, אז פה, אז יכול להיות, אז הוא אומר שיש ביטול עשה. אם גוי עובד בקרקע שלי, אז הארץ לא שובטת. אז יש פה לפחות את הביטול עשה לפי המהרש"ל, לפי המהרי"ת אין... אין דבר כזה, רק עשה בלי עליו. זה הולך ביחד. אם יש לאו, יש גם עליו עשה. אם אין לאו, אז אין גם עשה. עוד נפקמינה שיש מהנקודה הזו של שבתה הארץ, שיכולה להיות. עוד נפקמינה. כן, נפקמינה. יש, בירושלמי יש ספק האם יש דיני שביתה נוהגים בתוך בית. מה הספק? כי כתוב סדחה. שדך לא תזרע. ושדה, פשט המונח שדה, אומר ירושלמי בתורה, זה תחת כיפת השמיים. שדה פתוח. כן? שם הטילים יכולים להתפוצץ. בשדה פתוח. אז שטחים פתוחים, זה שדה, זה שדה בלשון התורה. מצד שני, שבתה הארץ, כתוב ארץ, לא כתוב שדה. אז אומר הרב קוק, אולי, הוא מעלה את זה כאפשרות, אולי בתוך בית יש רק את העשה, אבל אין את הלב. ויש, אחר כך אומר עוד אפשרויות, אבל אחר כך אומר, מה?
מה ירושלמי
עונה? לא, ירושלמי נשאר בצריך עיון, וכיוון שזה ספק...
זה בגדר המנה.
או, אז הפעת השולחן אומר שכיוון שזה סופק, וכיוון ששביעית בזמן הזה דרבנן, וזה סופק, עסוק דרבנן לכולה, ולכן הוא מתיר בבית. אבל היום מחמירים ועושים גם, עכשיו, יש לדון על חממה, האם חממה זה בית או לא. צד אחד, שזה מכוסה, יש לזה קורת גג, העיקר זה הגג, כן, יש לזה גג, יש לזה גם מחיצות, אבל מצד שני זה דרך הגידול של, של הדברים בחממה. אז הרבה פסקים אומרים, עדיין זה נחשב בית. החזון איש, הוא בחלק מהדברים הוא מחמיר, הוא אומר, כל הנקודה של בית, הוא אומר ככה, הוא אומר, הזורע בבית גרת פי, שאין זו יקר זריעה, ומבינן בירושלמי נוהג בו, אבל הנוטע בבית, זאת אומרת, הנוטע בבית, הצמחים הם במצב בלתי טוב ורצוי, שנשלל מהם תועלת הגשמים והתללים והאוויר וקווי השמש, והבית להם לרועץ. מזה רוצים להגיד, אם הבית להם, אם הבית להם לא לרועץ, זאת אומרת, בחממה, אז יש מקום להחמיר לפי החזון איש. אבל גם זה, זה גם יש דנים פה בספר של מכון התורה בארץ, בנקודה הזאת, אם יש חממות, שזה לא הקטע שאתה, זה לא שזה יותר טוב לגידולים, להפך, לפעמים זה חם מאוד שם, צריך דווקא לקרר שם כל הזמן, אלא עושים את זה יותר בשביל שלא ייכנסו מזיקים אחרים, אז אולי זה לא בגדר הזה של החזון איש, כי זה לא מועיל ולא... זה גם לא לרועץ. אבל הרבה פוסקים אומרים שחממה זה כמו בית, פלוס עושים מצע מנותק, שעל ידי זה גם מנתקים בכלל את העיניקה מהקרקע, אז זה שתי סיבות למה להתיר. לכן... לא, אז מצב מנותק צריך גם שיהיה בתוך הציצים, באמת. אם אתה שם קרק, אם אתה שם אפר על מצב מנותק, זה באמת לא יעזור. כי מילאת אותו אפר, זה כבר כמו אדמה. לא, ההבדל הוא שזה כבר, שזה לא הציץ, זה לא בתוך כלי. יש עניין של כלי. נגיד הראש, לגבי אורלה, יש תשובה של הראש, שהוא אומר מה הדין, שהוא מביא שם שאלה, שאלו אותו, מישהו עשה על בית, על גג שטוח, מילה מלא אפרט, נעתה קרם על בית. האם יש שם דין אורלה? אז הראש אומר שפה דין אורלה. זה לא כמו הציץ נקוב, זה לא כמו... זה דרך, זה ממש קרם. עכשיו, זה לגבי אורלה. מה? אבי מורי, מה שאלתי אותו, אומר, אם יש רצפת בלטות, אומר, זה לא קרקע. זה לא ענק מהאדמה הרי. זה לא, לעניין שביעי זה לא נחשב קרקע. זה נחשב מצע מנותק. אין הבדל, שניהם מנתקים, אלא אם תשים אדמה, אם שוב תשים אדמה על הבלטות, זה לא יעזור. מה שצריך זה עציץ, לכן עושים עציצים. בתוך בחממות זה צריך להיות בעציצים, בתוך כלים.
מה
עציץ אומר? עציץ אומר שזה לא בטל לקרקע שוב. כי אם אתה שם על מצע מנותק עוד קרקע, זה כבר בטל לקרקע. אבל אם אתה שם עציצים, מה? לא, אם זה גם מצע מנותק ועציצים ובתוך חממה, לפי התורה ומכון התורה בארץ ורוב הפוסקים, כי הרב אליושב עוד מחמיר שגם תעפר תמכור לגוי, אבל נניח לזה. בוא נגיד בלי זה, בלי החומרה הזאת, אז מותר לזרוע, מותר זה, ואין בזה שם קדושת שביעית, אין בזה כלום. הכל מותר, דאורייתא, הכל. אם יש לך בתוך בית, נגיד, עדנית, לא שמציצה החוצה תחת כיפת השמיים, זה כבר בעיה, אבל בתוך הבית, עציץ, בתוך הבית, אין בעיה. אין בעיה לשתול אותו ולהשקוט אותו והכל.
אני יכול לעשות עציץ 4 מטר על 4 מטר?
לא, אם זה יותר מ-40 סאה, אנחנו יודעים, מכירים את זה. כלי שהוא יותר מ-40 סאה, לעניין בויינה בשבת, אומר הר"ן בזמן שהוא נידלת בשבת, שזה כבר כמו קרקע. לא מתלטל מלא וריקם, זה כבר לא כלי. צריך שזה יהיה לא גדול מדי. אבל יש בזה דיונים, יש בזה דיונים בגודל, צריך שזה קטן, אבל יש בזה, יש אולי מקילים, אבל לא...
אפשר לגדל את זה
בתוך הציץ? כן, אומר, 40 סיעה זה מקווה מינימלי, כן? זה גדול, 40. מה?
עד 40 סיעה זה בטוח בסדר?
כן. עד 40 סיעה זה בטוח בסדר, כמה שזכור לי. אז אתם מבינים, זה משל עוד נפקא מינה, שהרב קוק אומר שאולי הספק של הירושלמי זה רק על הלאווים, אם יש בתוך בית או לא, אבל על השה אולי בטוח יש. אחר כך הוא אומר לא, אולי גם הספק הוא גם על השה. אז אני אומר, הפיית השולחן בא ואמר שכיוון ששביד בזמן הזה לרבנן, ספק לרבנן לכולך, אבל החזון איש בנקודה הזאת, אני חושב שהוא החמיר בנקודה הזאת, שהוא לא פסק ככה, שזה מותר בתוך בית. בגלל הספק הזה. שנייה, לגבי חזוני, שנייה, נראה מה החזוני שומר. הרב קוק בשבת הארץ אומר, בשבילית בזמן הזה, דרבנן יש להקל במקום הפסד, לגבי בית. שזה רק בית, לא, שזה בלי מצב מנותק, רק בית, כן? רק בית, אבל זה בקרקע. חזון איש, נדמה לי שהוא מסכים לנו לדבר הזה. לא, הוא מסכים שזה לפיית השולחן, שבעיקרון זה דרבנן, נדמה לי. גם השוט יסכיל עבדי, הרב עובדיה עדיין, גם מקל, יש מקום להקל במשתלה בבית, על פי דברי פיית השולחן, במקום חיי נפש. חזוני שאני לא זוכר כרגע בדיוק מה הוא אומר, אבל היום עושים גם מצה מנותק, תזכרו, גם מצה מנותק וגם בית, לרוב הפוסקים זה כבר מותר, בעציץ, כן? לא אכפת לי כבר נקוב, לא נקוב, כי יש מצה מנותק.
למה צריך גם בית? מה הרב במצה מנותק לבד?
מה הרב במצה מנותק לבד? לא, לא יודע, צריך לבדוק, אבל זה מה שאומרים, שצריך גם את זה וגם את זה. ויש הרב אליישב, הוא אומר שצריך למכור את האפר גם לגוי. אבל זה יותר קל מקור קרקע, כי אין פה לא תכונן, כי זה לא בדיוק קרקע, זה לא... זה מנותק.
אז לא צריך
עציץ, עציץ. מה? לא, עציץ בכל מקרה צריך. עכשיו נחזור למלאכות. המלאכות שאסורות מהתורה, זה ארבע מלאכות, ואולי גם חמש, אולי חרישה, כן? מחלוקת. כל השאר הם דרבנן. מה זה כל השאר? למשל, זיבול, סיכול אבנים, אולי ריסוס, כל מיני דברים, השקיה, כל הדברים האלה הם דרבנן. מה? עקירת קוצים, ניקוש, כל הדברים האלה הם דרבנן. עכשיו, בדרבנן, כיוון שזה דרבנן, יש לאוקומי, לא תכף נראה מה זה, לאוקומי יתירו ולעברויי אסרו. מה זה לאוקומי וזה לעברויי? המקור הוא מסכת צוקה. התחלנו עכשיו מסכת צוקה, נכון? לעברויי ולאוקומי. אז יש מסכת סוכה, מופיע גם מסכת מועד קטן, אבל כמובן שמתחילים פה סוכה, אז יש גמרא מאוד יפה בסכת סוכה, דף מ"ד עמוד ב'. אמר אייבו, הווה קאים נא קמא דרבי אלעזר בר צדוק. אני עמדתי לפני רבי, סיפור מאוד יפה. עמדתי לפני רבי אלעזר בר צדוק, ואני שומע, מקשיב לדברי הרב, רואה מי בא אליו. עתה לקמא אהו גברה. הגיע לפניו אדם, אהו גברה. מספר לו לרבי צדוק, לרבי אלעזר בר צדוק, אומר לו, איתלי קרמיה ואיתלי זיתיה. זאת אומרת, יש לי קרמים ויש לי זיתים. סליחה, קריית האיטלי. זאת אומרת, יש לי, קודם כל יש לי כמה כפרים. זאת אומרת, יש לו כמה קריות, כן? אזור הקריות. יש לו כמה קריות, והוא אומר, יש לי שם קרמיה איטלי, זיתיה איטלי, ועתו בני קרייתה, באים התושבי הכפרים העיקרים, ומקשקשין בקרמיה, זה ארמית ירושלמית פה, בתוך הבבלי. ומקשקשין בקרמיה ואוכלים בזיתיה. זאת אומרת, הם עובדים, עודרים, קשקשין זה עודרים בקרמים וגם אוכלים מהזיתים. אריך או לא אריך? אריך או לא אריך זה טוב או לא טוב? זה רש"י אומר, בעזרה יש לו דומה. זה לא אריך, זה לא ראוי. ראוי או לא ראוי? אמר לי לא אריך. זה לא טוב, זה אסור שהם יעבדו שם בשביל. אבא קשביק, אבא קשביק לבאזיל, האיש הזה עזב, עזב את רבי אלעזר בצדוק והלך. תראו מה אומר רבי אלעזר בצדוק על הבן אדם. אמר רבי אלעזר בצדוק, כדואבייתי דיירי בער העדה 40 שנים. אני כבר פה נמצא בארץ הזאת, אני 40 שנה ולא חמיתי. חמיתי, מה זה חמיתי? יפה. בר אינש מהלך באורחן דתקנן כדין. לא ראיתי אדם שהולך באורחות ישרים כמו הבן אדם הזה, שבא לשאול אותי. אז כנראה הוא שמע את זה, אדר ועתי. זאת אומרת, הבן אדם חזר. שאל אותו, מהי מאבא? זאת אומרת, אז מה אני כן יכול לעשות? זה לא טוב, אוקיי, אבל מה כן לעשות? אמר לי, אפקר זיתיה לחשוכיה, את הזיתים תפקיר לעניים. ותן פריטיה לקשקושי כרמים, ותן, תשלם למי שעובד בעידור. זאת אומרת, תפקיר את הדבר, את הכזה שביעי, תפקיר, אבל תן כסף למי שכן יעבוד לקשקש את הכרמים. שואלת אמר, הגמרא, וקשקושי משארי, קשקושי זה לעדור. ועתניה, השביעי, תשמתנה ונטשתה, תשמתנה מלקשקש, ונטשתה מלסכל. כלומר, זה אסמכת, זה לא דורית, אבל אתה רואה שאסור לקשקש. אמר רב, עוקבא בר חמא, תרי קשקושי הבו. יש שני סוגים של קשקושים, של עידורים. אחד סיתומי פילי, לסתום פירים של מנהרות, כן? לסתום חורים, לסתום חורים, זה מותר, כן? אחד, עברו יעילני, אסור. סיתומי פילי שרי, אם אתה רק סותם חורים, זה מותר. אבל לעדור בשביל שהאילן... כן, שלא ינזק, זה מותר. אבל יותר מזה, לעשות שמה שזה יהיה לו מעוברר ויקלטו התללים והגשמים, שיהיה יותר טוב, זה לא. אז זה יסוד מוסד שבכל מלאכות דרבנן, לעוקומי, דהיינו להעמיד את המצב כפי שהוא, לשמור על הקיים, זה מותר. אבל להשביח את הקיים זה אסור בשביעית. עכשיו, אז בעצם... לשון הגמרא לעוקום אילנם ולעברו אילנם, אז להעמיד את האילן זה מותר. השאלה, מה קורה, הרבה מלאכות הן לא להעמיד את האילן, אלא הן לשמר את הפרי. אני רוצה לרסה שלא יבוא תולעים, אני רוצה לזבל, לדשן, לפחות שהפרי לא ינזק. הרב קוק בנקודה הזאת מחמיר יותר מהחזון איש. דרך אגב, אנחנו במאמר מוסגר, בנושא של יותר מכירה, וזה... נדבר מחר, בעזרת השם. אז זה לא פשוט, זה בנוי על כמה וכמה יסודות, ובהחלט יש איזה מחלוקות. אז הרב קוק, אבל כתב על זה וחיזק את זה, שזה מוטב, החזון איש את היתר מכירה לא קיבל. לעומת זאת, בכמה וכמה מחלוקות אחרות, דווקא החזון איש מקל והרב קוק מחמיר. אחד מהם זה הדוגמה הזאת, וזה בנפקא מינה עצומה. כי החזון איש מתיר אפילו עוקומי פירה, אפילו דברים שהם מעמידים את הפרי, מותר לעשות בשמיטה ומלאכות דרבנן. ואילו לפי הרב קוק רק עוקומי אילנה. עכשיו, מאיפה למד את זה החזון איש? הסברה שלו לכאורה מאוד חזקה. הרי מה אחת הפעולות שאמרנו מלאכות דרבנן, לדוגמה? השקיה. השקיה, כמו שהמשנה אומרת, מסכת מועד קטן, משכין בית השלחין במועד ובשביעית. השקיה זה הדוגמה הקלאסית, שלעוקומי, אם אתה לא תשקה, הצמחים ימותו. אז אומר החזון איש, אם מדובר רק להעמיד את ה... נגיד שם מדובר על שדה שלחין, זאת אומרת שדה, לא עצים, שדה של תבואה או של ירקות, שדה של גידולי קרקע חד שנתיים. אז אומר, אם היה אסור לעקומי פירה, אז יכולה להצליח להגיד, תתלוש את הפירות, וזהו, ולא תצטרך להשקות, מי מתריך לעבוד בשביל שיהיה לך פירות? על כוכך, אומר החזון איש, שתירו להשקות לעוקומי פירה. אבל הרב קוק אומר לו, עדיין...
מי
מדובר
בשדה
אילן? אולי מדובר בשדה אילן, אוקיי, אז תעקור את הפירות, ואז לא תצטרך להשקות.
לא, אבל צריך שהעצים להם אותו.
מי אמר שדובר דווקא ב... זה פשט הדברים, שדה, בדרך כלל שדה בית השלחין, זה שדה, זה לשון של... של זה, של...
שמה כל מיני שדה, אילן שדה לבן, או שכאילו,
שני מיני
שדה.
כן. טוב, שומע, זה, צריך לחפש את זה, זה... את הדיוק, אבל בכל מקרה, יכול להיות שהוא גם יגיד על אילנות. האילנות אומר אולי לא ימותו, זה מה שקשה לי. אולי אילנות ימותו. לכן, אני לא, הוא לא כתב פורש, לכן אמרתי בסתום הוא מדבר על שדה זרעים. כי אז... אבל יכול להיות שגם אילנות אולי לא ימותו, אולי לא ימותו בשנה אחת, אילנות השקעה אותם. נכון.
נכון, אולי מדובר באילן
שצריך. אז זה, אז הרב קוק אומר ככה. כאילו, הרמב״ם כתב ככה. הרמב״ם כתב בדוגמאות של מלאכות דרבנן, כתב הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל פרק א' הלכה ז', סוקרים את האילן בסיקרא, היו צובעים אותו שלא יהיו מחלות, שלא יכנסו מחלות, אתם רואים לפעמים צובעים עצים, נכון? את הגזע שחתכו, טוענים אותו באבנים, לפעמים שמים, מכסים אותו, עודרים תחת הגפנים והמקשקש בזיתים, אם לעבוד את האילן הזו ולמסתום את הפצימים מותר. הלכה אחת, משכין בית השלחין בשביעית, ושדה הזריעה שצמאה ביותר, וכן שדה האילנות, שלהם הוא מביא באמת, אם היו מרוחקים זה מזה, יותר מ-10 לבית סיעה, מושכים מים מאילן לאילן, אבל לא ישקו את כל השדים. אם הם מקורבים זה לזה, 10 לבית סיעה, משכים כל השדה בשבילן, וכו'. ת' עושים מוגיות לכפנים, עושים עמת המים כתחילה. י' אומר הרמב"ם, מפני מה יתירו כל אלה? למה יתירו את כל הדרבננים האלה? שאם לא ישקה, תעשה הארץ מלאכה, וימות כל עץ שבה. ככה לשון הרמב"ם. והואיל ואיסור הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם, לא גזרו על אלו שאין אסור מן התורה, אלא אותם שני אבות ושני תולדות שלהם, כמו שבארנו. אז כיוון שהדברים האלה רק מדרבנן, אז כדי שלא ימותו, שלא תהיה הארץ מלאכה, כמו שכתוב בפסוק, ארץ פרי למלאכה, אז ימות, וימות כל עץ שבה, לכן יתירו להשקות. אז הרב קוק מדייק שמדובר על העצים, אם העצים ימותו. כן. הנה, כל משהו בשביל הפירות, הרב קוק בקוטרס אחרון י"ב, אומר, אסור לעשות גם עבודה של לאוקומי. דה הפירות של שנה זו, רחמנה אפקרינו. ולכן אין מהשתין את האילן להמית את התולעים. תארה בתולעים שמזיקים לפירות, כמו שכתב הרמב"ם בפירושו, ומה שהתיר הרש, הסרת עלה מהאשכול, לכאורה זה לטובת האשכול, איך הוא התיר הרש להסיר עלים מהאשכול, כבר פירש הגר"א בשנות אליהו, על פי הירושלמי, שהסרת העלה, היא פעולה שלא התקלקל האילן. ולפי דברי דעת הרב רבי יוסף המובא פירוש בלכת שלמה, מדבר שטוב, עוד זה. בכל מקרה, פירות שביעית על כל פנים אסור, ואין חילוק בזה עם התולעת או הקוץ לשנוע על הפרי או לא. וכן כל השקעת ירקות וזרעים, יש להתיר דווקא כשלצורך הקרקע. שאם לא ישקוע, תעשה מלאכה. ותהיה גרוע גם לשנה הבאה. או שיש צורך להוצאת ירקות עם מוצאי שביעית. אבל בשביל הירקות עצמם, שהם שביעית, לא מצינו יותר. זה הרב קוק. אבל אומר החזוניש בהלכות שביעית, סימן כפה לפות י' ד' ונראה, דעת כתב הרמב״ם ותעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה, אין הכוונה דתיבש הארץ ולא תעשה פרי לעולם, אלא ימות בשנה זו ולא יבשיל פירותיו. על זה מה שהרמב״ם מתכוון. ועל כוחר צריך לומר, דמתירים השקעה משום הפירות, דים משום השדה יעקור הפירות ולא תקחוש הערה. אז לכן אני מבין שמדבר על פה השדה של זרעים, תקור את הפירות, תקור אותם לפפונים והארץ תישאר. אלא ודאי כוונת רבינו בשנת השביעית יפסדו כל הפירות, ועל הפסד הפירות יאמרו הפסד האילנות. אז הרב החזוניש אומר, אמרו, הוקום אילנה, אבל התכוונו לפירות כמובן של האילן, לא לאילן רק. אבל הרב קוק הבין, לאילן עצמו. עכשיו, אז מי שיכול להחמיר, כמו הרב קוק, אז ודאי שלא עשה את לקומי פירה, אבל לחקלאים וגם לאנשים פרטיים, לא כך פשוט, לכן הרבה סומכים על החזון איש שמותר לקום מפירה. עכשיו, הפשט, המדרגה האחת בקום מפירה זה לפחות שהפירות שיש, שלא, גם אם הקטנים, שלא יהיו עוד יותר קטנים, שלא יתרכבו. אבל יש מרחיבים את זה, וככה מסרו, פה מביא בספר, מסרו בשם החזון איש, בעל פה. החזונים החזון איש, בשעתו הוא הסתובב במושבות, היו מושבות של פאי, כמו נתיבה, תקומה, חפץ חיים, כל מיני מושבות, יישובים, מושבים, שיש סיפור, ראיתי שמופיע על החזון איש, הביאו אותו בצום גדליה, ששנת שמיטה למושב קדימה נדמה לי משהו כזה או תקומה, לא זוכר את המושב מה? אולי קוממיות והם זרעו ממש ממש לפני ראש השנה עכשיו, החזון איש היה לו יותר עוד גם פה, לא כמו הרב קוק עוד יותר לא להיכנס לזה, אני אומר רק, הוא יתיר אם אתה משנה ממחזור הזריעה הרגיל לא משנה איך זה בדיוק קורה אז מותר לך לזרוע ממש לפני ראש השנה וזה נחשב שדה בור ואין בזה איסור ספיחין חידוש אז, אבל יש את זה קדושת שביעית דרך אגב, לפי הרש בשונה מהרמב״ם, זו עוד מחלוקת בין הרש לרמב״ם מה קורה, דברים שנטעת, שזרעת בשישית בסוף, עכשיו נגיד, באלול אתה זורע כן, באילנות יש עניין של ט"ו באב שאסור לטעת אחרי ט"ו באב גם בזמן הזה, למרות שבזמן הזה, דרך אגב, אין תוספת שביעית כמו שאמרנו אחר משם סיני, עומד הגמור במסכת מועד קטן זה רק בזמן שבית המקדש קיים בזמן הזה אין תוספת שביעית רק מראש השנה עד ראש השנה אז למה אסור לטעת אילנות אחרי ט"ו באב השנה? אין תוספת שביעית, מותר? זה בעיה אחרת, שמרית עין כי אם אתה נוטע אחרי ט"ו באב, אז זה לא נחשב לשנת עורלה אז בעוד שנים ימנו את השנה הראשונה, שנת השביעית אז יגידו, הוא נטע בשביעית לכן אסור, רק מצד זה, לא מצד זה תוספת שביעית, אין תוספת שביעית אבל זרעים, אין את הבעיה הזאת, אין עורלה בזרעים, נכון? זרעים, אין לא שייך עורלה, רק באילנות אז בעיקרון מותר לזרוע עד ראש השנה, ולפי הרש, אם אתה זורע לפני ראש השנה, וזה התחיל לצמוח, אז אין בזה איסור ספיחין. איסור ספיחין... אז מה הסיפור על החזון איש? הוא הגיע לשם, הם זרו כנראה ממש ערב ראש השנה, לא יודע, שני... ובאו בצום גדליה, הביאו את החזון איש, את החזון איש, בגיל מופלג, ככה, הביאו אותו בצום לשדה, ועוד לא רואים כלום. ושאלו אותו, האם זה... זרענו לפני ראש השנה, האם זה מותר? אז הוא אמר לבדוק בכמה מקומות, נגיד בשלוש מקומות, מדגם כזה, ואם אתם מעריכים, שזה רק, וזה ישריש רק בעלה, עוד לא נבט, רק ישריש. אם אתם מעריכים שלפי מה שרואים עכשיו, אז לפני יומיים, זאת אומרת, ערב ראש השנה זה כבר ישריש, אז יתיר את כל השדה. כוח דתרה של החזון איש. רק שתבינו, החזון איש כותב ביתר שלו על שינוי מחזור, על שינוי המחזור, מה זאת אומרת שונה המחזור רק בשתי מילים? היו שם רגילים שדות ששנה אחת היו זורים אותם בחורף, נגיד חיטים, ואז בקיץ היו זורים, שנה אחר כך לא היו זורים בחורף, היו זורים רק בקיץ גדולים אחרים. ככה זה היה טוב מבחינת הקרקע. אז הוא אומר, אם אתה עכשיו בקיץ, שאמורים היו לזרוע בקיץ, אתה לא זורע בקיץ, ואתה זורע עכשיו, ולא אמורים לזרוע בחורף, לא זוכר כרגע בדיוק, אבל אתה עכשיו זורע כשלא היו אמורים לזרוע, אז זה שינוי מחזור הזריעה, וזה נחשב שדה בור. מה זה שדה בור? שדה שלא עומדת לזריעה, ובה לא גזרו איסור ספיחין. טוב, בשדה בור רגילה זה מובן, כי מה זה איסור ספיחין? אני אומר את המושג, לא הסברתי את המושג. המושג הוא, ספיחין זה מה שגדל לבד. מה שגדל לבד. מה שגדל לבד בשביעית. אז מהתורה, חוץ מדעת רבי עקיבא, לפי רבנן ורוב השיטות, זה מותר. אלא מה? באו חכמים וגזרו, גזרה מאוד, מאוד קשה, זאת אומרת, קשה לעמוד בה, אבל הם גזרו שכל מה שאפילו גדל לבחורה זה קשה, כי לפחות, אנחנו אומרים, אסור לנו לזרוע, לפחות מה שגדל לבד נאכל, מה נאכל? אבל כיוון שהיו עוברי עבירה שבאו וזרו, אחר כך אמרו גדל לבד, אז באו ואסרו כל מה שגדל לבד, זה איסור ספיחין, איסור דרבונון, אלא מה? אסרו בקרקע שעומדת לזריעה, קרקע שלא עומדת לזריעה, לחשוש שהם היו זרעה, כי זה לא עומד לזריעה. אז לא גזרו, יש כל מיני דברים שלא גזרו. שדה ניר, שדה בור, או ירקות שלא רגילים לזרוע אותם בצורה... יש ירקות בר כאלה, אז גם שלא גזרו איסור ספיחין, כי אדם לא הכי לא יבוא לזרוע. אז החזון איש חידש ששדה כזאת, בשינוי מחזור הזריעה, אז אני חושב שדה בור, ואין איסור ספיחין. זאת אומרת, בזה לכאורה בא לצאת את שיטת הרמב״ם. כי לפי הרש לכאורה בכל מכן, וזה איסור ספיחין. אולי לא, אני לא זוכר כרגע בדיוק למה הוא בא להרוויח שם, ודאי את הרמב״ם, אולי יותר מזה. אבל לענייננו, לא, אני רק רציתי להביא דוגמה, שהחזוני שם כותב למה הוא מתיר את זה. הוא אומר, אם לא יזרעו, הערבים ישתלטו על השדות. ולכן צריך להתיר, ולכן צריך להתאמץ, למצוא היתרים. אתם מבינים, החזוני שם חשוב לו מאוד, יישוב הארץ. הוא אחד הגדולים שעסק הכי הרבה במצוות התלויות בארץ. כי הוא חי כאן והוא ראה את המציאות, והוא נדרש למציאות, והוא פסק. אז כל המחלוקת בהחזו של הרב קוק הלכתית נטו לגבי היתר מכירה. אז החזון איש מאוד מאוד משכנע, דרך אגב, למה לא. אלא מה? בסדר, זה מחלוקת, זה דקה של תורה. אז לא צריך לעשות מזה תפיסות עולם, זה לא קשור. זה, על כל נושא פה, זה מחלוקת הלכתית, תאורה. אז הרב קוק בכל מקרה, בנקודה הזאת החמיר, בנקודה של הקום אי פרה. עכשיו, אבל החזון איש הקל. עכשיו, יש כאלה שהקלו עוד יותר, לא רק להעמיד את הפירות כפי שהם, בזה נסיים. אלא יתירו אפילו אם יצא לי יבול פחות מהשנה הרגילה, אז בשם החזון איש בעל פה מסרו שהוא יתיר אפילו אם יצא לי יבול פחות מהשנה הרגילה, אם אני לא אטפל עכשיו בעצים, ואז ממילא יהיה הפסדים גדולים לחקלאי. אז הוא הקל להגיד שזה גם נחשב הוקום הפרה. הוקום הפרה, זאת אומרת, זה הסתכלות קצת יותר רחבה, לא רק הפרה הזה שקיים, שהוא הפרטי, יישאר. הוקום הפרה זה, בגדול, הפירות שיעמדו על היבול הרגיל שלהם. זה נקרא להעמיד את הפירות. זה כולה שצריך...
זה כבר בסוכה, מקרה שם, כלומר שיש קשקוש אסור. אם הקשקוש הזה הוא לא הועיל בסופו של דבר לפירות, אז בשביל מה הם עשו את זה?
לא, יש להשביח את הפירות. אבל לפחות שלא יהיה פחות מכל שנה.
כל שנה הם כן היו מקשקשים. ודאי שאם השנה הם עושים פחות עבודה, כנראה שיהיה הפסד, לא? אחרת הם לא היו עובדים לשווא.
בסדר, אני אומר, היתר כזה זה כבר לא כך פשוט, אלא זה צריך באמת, איך אומרים, לשאול מורה הוראה, במיוחד לחקלאים. זה לא כך, לאדם פרטי שיש לו עץ בשדה, אז הוא לא צריך להקל פה עץ אחד, שתיים, זה לא... בכלל, היתר מכירה בכלל לא עושים לגינות פרטיות, כי זה... זה יותר לא פשוט, עושים אותו במקום הצורך, לא לגינות פרטיות. במילא לגינות פרטיות צריך להקפיד על כל הדברים ולעשות רק ליקום אילנה. אבל במצבים רציניים, נגיד הרב ישראלי נגיד אמר שאם בלעדי המלאכות האלה החזקת המטה תהיה בלתי כלכלית בשיקול ארוך טווח למספר שנים, אם לא יעשו את זה בשמיטה זה יזיק גם טווח ארוך, אז הוא הקל לעשות הוקום פרע כזה, אבל זה לפי ראות עיני המורה. זה לא... אני אומר רק שיש את הדבר הזה, אבל זה כולה שצריך, זה שעת הדחק. שעת הדחק גדולה, מורה הוראה יכול לסמוך על זה. אבל בגדול, בגינת נוי רגילה, אז את כל הדישונים, יש הרבה דישונים, מי שיש לו, אז מבין בזה. יודע שיש דישונים ארוכי טווח, כן? יש טילים ארוכי טווח, יש גם דישון ארוכי טווח, כן? יש דישון שאפשר לעשות עכשיו, והוא יועיל לפחות לחצי שנה עד שנה לקינות פרטיות, וגיזומים לעשות עכשיו, לא יקרה כלום אם בשנה השמידה, לא יעשה גיזומים ולא יעשה... וריסוסים, זה תלוי, יש בו הדרגה של... עדיף לעשות בגרמות ועקיפין, במצב שצריך, אז יש
כל מיני...
כן, מישהו סיפר לי לפני כמה זמן שהוא קנה מכשיר, אומר לי זה לא יקר כל כך, לא יודע מה זה לא יקר אצלו, שהוא אומר שהוא מפעיל אותו, השקיה, מכשיר השקיה, הוא אומר אני לא יודע כמה בדיוק היה צריך, כמה זה להוקומי וכמה זה לעברוי בהשקיה, למרות שזה לא כזה, מי שיש לו גינה אז הוא יודע פחות או יותר, היום גם הכל ממוחשב בלאו הכי, הוא אז אומרים, תפעיל את הכמות שצריך, בשמיטה אתה מגדיל את המרחקים בין השקיה להשקיה וגם ממעיט בהשקיה, בסדר.
אני שואל אם אני לא משקה בשביל, אני בראשית לוחץ על כפתור.
כן, כן, אז זה בדיוק המכשיר. אז המכשיר הזה, הוא אומר, הוא מתחיל את הכל, הוא מתכנת אותו, הוא מפעיל אותו היום, שנקרא, בערב שביעית, אז זה בכלל כלום, זה מותר לגמרי, כי זה אפילו, זה לא גרמה, זה... זה כמו לעשות מלאכה בפני שבת, שאתה תמשיך בשבת.
אולי זה תלוי במחלוקת במערשל המעריק.
שזה הארץ.
כן, זה הארץ לא שבטת.
מסכנה
חורשת בה.
יכול להיות, אבל בכל מקרה זה כן סברה יפה. זה סברה יפה שפותרת את הבעיה הזאת של השקיה. אומר, אני מפעיל את זה בכלל מערב שביעית, אז בכלל זה יותר טוב מגרמה אפילו. משהו לעוקומי, מותר. שאלתי את אבא שלי, מה? הוא אומר, זה לא על הטיפה, זאת אומרת, זה לא על ה... אתה משתדל לעשות השקעה מינימלית, נו, אתה יכול, אתה לא יכול על הטיפה. אבל בגדול, אתה עושה את ההשקעה... אני לא חקלאי, אני יודע, אבל אני אומר, מי שיש לו גינה בדרך כלל יודע כמה צריך וכמה המינימום שצריך. ואם לא, שישאל אגרונום, שישאל מומחה כמה צריך, כמה לא צריך. ובשמיטה יש השקעה את המינימום, שלא... שלא תעשה ארץ מלאכה ויבש כל עץ שבה. אז נסכם מה שאמרנו היום. דיברנו על המלאכות האסורות מהתורה. אמרנו שיש ארבע, מהם אבות ותולדות, ולכן הגמרא והרמב"ם פוסקים שרק התולדות האלה אסורות מהתורה. כל השאר דרבנן. לגבי חרישה, אמרנו שזה מחלוקת תנאים, מחלוקת מפרשים בדעת הרמב"ם, והרש אומר שזה דאורייתא, שאומר שזה דרבנן, אז באמת זה מחלוקת גדולה. לגבי חרישה, התחילה כמובן להחמיר. אמרנו שהנפקא מינה היא, נגיד, ביתר מחירה, שמלאכות דאורייתא עושים על ידי גוי, אז גם חרישה צריך להחמיר על לעשות על ידי גוי, אבל אפשר להקל במידת בשעת הדחק. והזכרנו שהרב קוק מתרץ את הרמב״ם, שאומר שחרישה כדרכה, יש בזה רק עשה. והזכרנו שסביב העשה הזה, את המרשל שיכול להיות עשה אם גוי עובד ואני לא עושה כלום, אבל בכל זאת הארץ לא שובטת, או את העניין ספק של הירושלמי, אם זה... אם זה בתוך בית, אז אולי עשה יש, או שגם עשה, אבל רק את הצד, להראות שיש גם את העניין של העשה, גם בלי הלאווים. ודיברנו קצת על הנושא של בית, באמת, שזה ספק בירושלמי, והפיית השולחן פוסק, שזה כמעט ששביעי דרבנן, אז ספק דרבנן לכולה, והזכרנו דרך אגב קצת בגדול את המחלוקת עם שביעי דאורייתא דרבנן עמדת חסידות, גם הסברנו למה היא דרבנן, שתי סיבות, כי קשור ליובל וכי קשור לחלה. על הפקמינה עם האיים, עכשיו יהיו רוב יושבי עליהם. אם זה קשור ליובל, זה לא יעזור. ואם זה קשור לזה, זה כן יעזור. והמשכנו, ודיברנו על מחודר רבנן, שבאמת הגמרא אומרת שלעקומי, לעקומי מותר ולעברוי אסור. כי למה? כי זה דרבנן, אז רבנן התירו לעקומי. ומה זה לעקומי? הרב קוק אומר רק לעקומי אילנה, והחזוני שאמר גם לעקומי פירה. והזכרנו גם דרך אגב, שאם אדם זורע בשישית, אז זריעה מוקדמת, אז לפי הרמב״ם, יש בזה איסור ספיחין, לפי הרש, אין בזה איסור ספיחין, אז זה יתחיל לצמוח, וזאת את הסיפור על החזוני שאמר, גם אם זה יתחיל רק להשריש, כבר הוא יתיר, יקל שם, במקרה ההוא. טוב, אז ישר כוח, וזאת השם.
זה מחמיר ב...
נמשיך ב... המרשל מחמיר, והמערית, כן, המרשל. בזאת השם, נמשיך מחר, בעשרה שיותר מחירה.